Ferme ton effrané.
Très
bien.
טוב, שי. כאן... טוב, נמשיך את הסיפור. אני חושב שהיום אני מתכנן היום, אני חושב שזה כבר... כמו שבישיבות מקובל לסיים את הזמן בצום, אתם יודעים. ביום כיפור, בתענית אסתר, ב-17 בתמוז. אז נראה לי שלפחות לגבי השיעור הזה אנחנו נקפיד לסיים אותו בצום. אני קצת רוצה לחשוב ככה לעצמי, קצת לעבר את הראש. הגעתי למסקנה עגומה שאני מדבר יותר מדי. צריך להפסיק עם זה. צריך לחזור בתשובה.
תשובה על התשובה.
אחר כך. זו ראשון תשובה.
זאת התשובה על התשובה.
מבחינת השתיקה. אני ככה מחפש כבר הרבה זמן איזה מקום שאני עוד לא מוצא אותו, איך אפשר להסתכל מהצד על כל המעשה. אני מנסה בכל מיני דרכים ולא כך... מבחינת החיות רצו ושוב. אם אין רק יש רצו בלי שוב, אז מאבדים גם את הרצו. צריך למצוא את הפרספקטיבה, קצת איכשהו... להתבונן, נראה, כדי שישב יאיר עינינו. יש לו חבנה? בסדר? טוב, בואו קצת את היומית שלנו. והיא היום, והיה גיבור, שהתקבצו אליו כמה גיבורים. והיה גיבור עם גיבוריו, הולך וחבש מדינות. ולא היה רוצה כי מכנעה. כשהיו בני אדם, בני המדינה מכנעים, עצב תחתיו היה מניחה, ואינה והיה מכנעה. הוא הולך וחבש, ולא היה רוצה שום אמור, רק הכנעה שיהיו תחתיו. למעשה, אני חושב שכבר שתילת הגיבור כאן, שהוא דמות מאוד מרכזית בסיפור, אני חושב את עצימה אחרי מדינת המון, שפכו את המון לאלוה, מה מקומה של ההכנעה? מה מקומה של הגיבור? זה שייך למידת הגבורות, מידת הדין, זה שייך לעולם ההכנעה. מה זה עושה כאן? מה התחושה שלכם? הגיבור כובש מדינות. בהתחלה יש פה איזו תנועה באמת... הייתי אומר, תנועה של מדינת ההמון זה מין צמיחה מלמטה. זה במידה מסוימת העלאת מן. הגבורה היא שוקות תנועה של כיבוש, היא תנועה אלימה. היא תנועה שבאה מבחוץ. התנועה מלמטה, במידה מסוימת הייתי אומר, שתנועת ההמון היא תנועה של חסד. בעצם רוב המון הוא הביטוי של השפע. ולמעשה זו פרשנות ציורית מחויכת של רבי נחמן למתח בין החסד והגבורה. יש מקום, אם תרצו, מתחילה היה עולם, מראה את העולם במידת, זה מין פרפרזה של הפוך על הפוך. מראה את העולם במידת הדין, אבל בשתי מידת הרחמים. וכאן הוא רצה לראות את התנועה הפוכה, שמתחילה בראה את העולם במידת החסד. ונראה אתכם, מה אתם עושים חסד. והחסד הופך להיות, שהחסד הוא הופך לאלוהות. מה זה מדינת הממון? הממון הופך להיות בעצם הביטוי של השפע, האינסופי. קפיטליזם במיטבו. שבו יש לך הכל, אתה רק מתחיל לדמיין משהו, גם יש לך ויש לך את זה בענק, ואתה יכול לחגוג. עולם של חגיגות, שהכל זה, זה מדינת הממון. והוא מראה איך שהעולם הזה הוא עולם שאין לו קיום, ואין לו שום אחיזה. אז הוא מתחיל להתגעגע, דווקא זה מזכיר לי ככה את מה שחבר'ה אמרו לנו כאן פה כל השנים, תראו, אתם באתם איזה עולם מאוד מאוד מכובד וסגור, אז אתם קצת נפתחתם וגיליתם את החופש, אנחנו רוצים שתסגרו אותנו קצת, ואני מרגיש שזאת התנאה של רבי נחמן עושה כאן, ובצד אחד כזה אנרכיסט שהוא מבין שהכל פתוח בפניו, אין לו, הממון שלו כמובן זה הממון של אין סוף ברוך הוא, שזה בעצם השפע, אבל הוא מרגיש שבית גם עד זה, מחייב סוג של ניסון, סוג של בלמים, סוג של דין. כי בלי דין, מה אתה מחסד? החסד הופך להיות עונש הכי גדול, שהכל פתוח, הכל אפשרי. ממש ככה, רב נחמן התרים את העולם הפוסט-מודרנית, העולם של האפשרויות, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. פעם זה היה אמריקה, היום כל אדם הולך בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. הכל פתוח, הכל אפשרי. ומה שחסר בעולם זה סוג של גיבור. וזו נקודה מאוד עמוקה, שחסרה זה יראה בפני איזה גיבור. מי זה הגיבור? יכול להיות הרבי, יכול להיות איזשהו, לא משנה מי זה הגיבור, פעם זה היה אבא, אחר כך זה נהיה רבי, אולי שניהם, או איזשהו אקלים שיוצר התבטלות מעצמו התרבויות בעבר, שהיה להם איזה מין הילה, שככה זה אצלנו, כאילו, אתה לא יכול לחרוג מהתרבות האירופאית, אני רגע קלאסית, למה? כי ככה זה מין הכנעה כזאת, פעם זה הרעיון הלאומי, שאתה נחנק על האתוס הלאומי, שזה בעצם מחייל אותך להיות חלק מזה. אבל צריך איזה גיבור, צריך איזה הכנעה. כי אם אתה חי בעולם שאין בו הכנעה ואין בו גיבור, אני חושב שזה אחת הבעיות הקשות היום. אז העולם הדתי באיזשהו מקום עדיין יש לו שולחן ערוך, יש לו מסורת, יש לו איזשהו גיבור שהוא נכנע לו. מיותר מפחות סגנון כזה, סגנון אחר, אבל לסופו של חשבון, הגיבור קיים. יש בתימה, בתשתית היסוד העמוקה ביותר של האדם הדתי, יש הכנעה. וזה דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו. גם מי שפורק עול, הוא מוכיח שיש לו הכנעה. כי יש לו מה לפרוק. כי מי שאין לו את הגיבור, אז אין לו גם את העניין שאין לו מה לפרוק. או שאתה לא יכול לפרוק לא כלום. אתה יכול לפרוק דבר שרק עובד עליך. אז מה ההשלכות של אותו גיבור בדמות שלנו? זה כאשר לפני עצמו, אז אוקיי, אז יש... זה מה שנראה לי ככה, יש כאילו איזה מאבק פה, מצד אחד מדינת הממון והמדינות, מדינת השירות, שכאילו מאבק במדינות, על המדינות בו יאמר איזה לממון ואיזה לגיבור. יש ממש כאילו איזה מתח כזה של התגוששות בין הגיבור שהולך וכבש מדינות, הוא תכף הולך פה להתגש חזיתית עם מדינת הממון, ואיפה שהוא מגיע הוא מחריב. יש גם זה, זאת נקודה מאוד חריפה. שבאיזשהו מקום הגיבור מחריב, איפה שהוא הולך ומחריב, ויש פה איזה מין מאוד אופייני לרבי נחמן, זה עדיין שרידים עולמות התור, שכולם מחריבים את העולם. או אתה מחריב אותו באמצעות רוב שפע, או באמצעות ההכנעה והגיבור שהורג את כל מי שלא נכנע לו. יש מקום, הכל כאן הולך בטונים תוקפנים כאלה, לוחמנים. העולם הולך ממה נפשך העולם הולך לחרב? כל השאלה באיזה צורה. מה אתה מעדיף יותר? אתה מעדיף למות מרוב ממון? או אתה מעדיף למות מרוב הכנעה. זאת השאלה שעולה כאן בעצם על סדר היום. זה הרבה מובני, זה באמת המתח בין מים דוחים למים נוקבין. אני חושב שהממון בצורה מסוים זה שייך לנקבה. אנחנו יודעים על תורות אחרות, שהממון שייך לנוקבה, הממון שייך לאישה, והממון זה הנפש. למה? בגלל שזה באמת ועוד הוא אומר רבי נחמן שתיקון הברית מוביל לפרנסה, אבל באיזשהו מקום הממון צומח בתוך איזשהו, השפע צומח בתוך איזשהו שלמות פנימית. מי ששלם בעצמו הוא גם יכול לזכות לשפע, מי שלא שלם בעצמו הוא לא זוכה לשפע. וזה בדיוק הנקודה של הממון שיש לו בתורה של המדות, בתורה סמכת התמלות, הוא מדבר על הממון כנוקבה. וכאן הגיבור זה כמובן, זה מים דוחרי, זה כנראה הכוח, זה שייך לגבורות. ואני בסדר, יש דמיון כזה בראש שלי בין הגשמים, שיש, בגשמים יש את המתח בין הגשמים למי התהום. זה מגיע כבר לניסוח המים לסוכות, שיש פה איזה מין הבא מימך, כלומר יש הגמרא בסוכות שיש פה מין מתח בין הגבורות שבאים מלמעלה והפכים את האדמה, ואז מעלים את הצמחים ואת האוכל מלמטה, ויש כאילו, זה לקראת יש. אגב, ההלכה מאוד יפה שדווקא בליל שבת בעלות שבות, יש כל רם מלכת לקראת המודים הנכון לך הכל טיפה וטיפה. כתוב שאם יש אחרי בצורת לגשמים, וגם הביטוי הזה יוצאים חתן לקראת קלה, אתם מכירים את זה? יש שלולית ויש טיפה, והטיפה מהשלולית עולה כנגד, מבחים את ברכת המודים אנחנו לך, וזה מאוד יפה גם התיאור של חז"ל, שזה חתן לקראת קלה. יש כאן סוג של זיווג, זה לא מטאפורה סתמית, בתפאורה שבאה לבטא בדיוק את היחד בין הגשמים והפוריות, כלומר, הגשמים מזריעים והאדמה פוריה, כמו הנקבה היא פוריה, ומה שמעין זה אני קורא גם כאן, והיה מתח בין הממון לבין הגיבור. גם כאן באיזשהו מקום, המתח הזה הוא מתח מאוד אלים, הוא מתח, יש כאן איזה צורך לרסן, יש פה איזו התפרעות של עולמות התוהו, שהם כאן יוצרים, אין פה התאמה, אין פה זיווג, אין פה הרמוניה בין הממון לבין הגיבור. יש כאן ממש, הממון צריך להפך הכל אלוהים, מסלק את אלוהים מהעולם, הוא עצמו הופך את אלוהים, עצם השפע, והגיבור מסלק את הממון, יש פה רק דין, יש פה רק גבורות, וזה מאוד אופייני לרבי נחמן לתאר את העולם במין מתח מסוג כזה. והסוחר של המדינה של השירות הנעל, שהיו סוחרי מדינות אחרות כנעל, באו למדינתו. בסדר, עד כאן נראה לי שנגענו כאן איזו נקודה מעניינת כזאת במפנה של הסיפור. כי הגיבור פתאום, הגיבור צולח כאן בשום מקום. כאילו, הוא לא המשך שכל התיאור של הבעל תפילה, שהוא מנסה לתקן לי בפנים, שואלף אנשים, כאן הגיבור מתקן לי בחוץ. הבעל תפילה מנסה לתקן לי בפנים. הוא מנסה איך שהוא לקחת את כל החסד, וזה גם נוגע מאוד לעולם שלנו, באמת, האם צריך להיות בעל תפילה או להיות גיבור? מי יביא את הברכה בסופו של דבר? זה שמנסה איך שהוא להשתלב ולהתקן לי בפנים. רבי נחמן ודאי התחבט בשאלה הזאת. זה לך תמות השיגעון, אומרת, תאכל את התפילה, תשתגע, וזה יהיה התיקון של העולם, שאתה תשתגע יחד עם כולם. מצד שני, או שתראה מתחת השולחן תהיה הינדיק, ויחד עם המשיגנרס. באמת היה לו צד כזה בוודאי, שהוא לא חשב שאפשר לכבוש בחוץ, אלא צריך באיזשהו מקום להיכנס לטירוף, ושם מהמקום הזה באיזשהו מקום לעשות סימן על המצח, שלא תשתגע באמת. ומצד שני, הוא מציע פה את האופציה האלימה, את האופציה של את האופציה של הגבורות.
זה ממש הסוף.
אני באופן אישי סתם ככה באמת, בחרתי באופן מאוד מפונק, ולכת דווקא באופציה הראשונה. באופציה של הגבורות הייתי בעבר, בעברי הייתי יותר שחר באופציה של הגבורות. לילדים, שמע, לא בסדר, צריך ככה, צריך לנזוף בהם, צריך לגור בהם. הייתי שהוא להיות גיבור כזה, גיבור על חלשים, כמו שאומרים. ועם הזמן, זה לא מצא חן בעיניי, כי באיזשהו מקום מעורר את האגו, משאיר את ה... כל מידת הדין, ברגע שאתה בא להשתלט על אחרים, אתה בא לומר, אתה מייצג את הפוליטוק של האמת, פוליטוק של הקדוש ברוך הוא, זה מיד יוצר בפנים סוג של רמייה, של אנטגוניזם, שזה לא ראוי, ואז האופציה של החסד מלמטה היא יותר קורצת, לפחות לאדם כמוני. אבל רבי נחמן מציג את זה כאן באמת במין... כמין שתי אפשרויות, הסיפור יכול להתפתח פה הרי לשתי... לשני כיוונים, או לכיוון של עצמת הבעל תפילה, שהוא יצא, וזה מאוד מזכיר את הדעה שלו בלהבין, במערך בין שפחה שהתחלפו, של להבין דבר מתוך דבר. יש מקום, האופציה של להבין דבר מתוך דבר, בסוף בשפחה, גן הבעלה, זאת אופציה שהיא באמת, אופציה שפתוחה באמת, זאת אומרת שדווקא מתוך שהחוכמה עצמה, שם הוא דיבר על ה... הוא דיבר על ה... שהאדם, האוטונומיה של האדם זה בעצם התכלית, ומשם, אלא שגם זה עצמו מקבל את ההשראה מהעין. הוא מקבל את החילום, מקבל את ה... ומשם הוא חושב שדווקא מתוך החילום בפנים אפשר להגיע לתנימות השנייה או משהו, כל מיני רעיונות כאלה. עכשיו הוא שוב מתאר אותו, מתאר את התיקון מבפנים. והגיבור כאן מתייצר כאן כסוג של קנאות, סוג של מחריב. המילה להחריב כאן היא מילת המפתח, שהגיבור מחריב. הלאה. בסוכן של המדינה, בסוכן של המדינה, של השירות הנ"ל, שהיו סוחרים במדינות אחרות כנעל, באו למדינתם וסיפרו מהגיבור הנעל, ונפל לפחד גדול, ואף הפי שהם רוצים להכניע עצמם תחתיו. זה כן, נורא מעניין הדבר הזה, נכון? שמצד אחד הם יש להם פחד, זה מזכיר את הרב סולובייצ'יק, ובכן תן פחדך, ויכוח עם הרב שגר, שהרב סולובייצ'יק אמר שתן פחדך על כל מעשיך, כי העולם הוא כל כך שבוי בקר שלו, ביצירות שלו, צריך להיות משהו כמו מלכות טירנית, הוא קורא לזה, מין שוט אלים על הראש. הרב שגר הזדעזע מהרעיון. שלא יודע לדעת שזאת הכוונה תן פחדך, נטיל עליהם איזה מין פחד. מה יכול להחליט אחמדינג'אד? מה יכול לעשות לו איזה? מתי כל הניסיונות שעשו לפתות אותו, זה לא מועיל כלום. ויתכן שאם, אני לא רואה שהפחד, שהגיבורה, כל האיום גם, האיום הצבאי לא עושה לו הרבה ראשים, כי הוא פשוט מערך אותם כלא כלום. כמין, כמו שידידו הטוב, נסר לה מפה קורא הכביש. הוא לא מתרשם שיש איום רציני עליו. ורק מראה, זה סוג של מצב שבו אתה מנצל את החופש, את העולם של, את העולם החופשי, אתה יכול להתגרות בכל העולם, העולם בראש שהוא מסובך בחופש שלו, הוא איבד את תכסיסי המלחמה, כמו שהופיע בסיפור אחר, איבד את הגיבור. הם כבר רק מדברים, אפשר לראות שבסוריה ממש בערים האלה טובחים שם באופן שהוא לא יאמן, ואף איש לא פוצפק, זה חלק, אני ממש לא מצליח להבין את זה, שאף אחד לא עושה כלום, כולם יודעים שתחש הטבח מחריד, ואף אחד לא עושה כלום, ממש נורא. זה חלק מהסיפור של העולם החופשי. העולם החופשי במובן הזה הוא לגמרי הופך להיות אגואיסטי, מאוד חסר, כל ניסיון להתערב בעולם של אחר, הוא מיד זוכה להתנגדות מאוד מאוד התנגדות מאוד חריפה, כי מה אתה מתערב? וזה ממש תיאור שמדינת הממון, כל העולם הפך מדינת הממון. השאלה היחידה, למה התערבו בלוב? כי בעיר משנה, סוריה אין. לכן התערבו שם, כי זה הכל מדינת הממון, הכל כסף. אם יש לך אינטרס כספי, אתה תפעל. אם אין לך אינטרס כספי, אתה תשאיר לכולנו להיערג שם. וזה בדיוק העולם שבו נחקים לאט לאט, זה מין אטימות לא רעה. כי כולם שומעים רק בדבר אחד, להשיג כסף. וזה בעצם התיאור של העולם, אין שם הכנעה, אין שם גיבור. אתה יכול לראות, גם הפעילות היחידות שיכולה לקרות נגד סוריה ונגד איראן, אם באמת יאיימו ויתרידו את מנוחתך. אם באמת יהיה חשש שישלחו טילים ויעשו דברים לוחמניים, לא תהיה ברירה אלא להגיב. אבל בינתיים, עד אז, נותנים לחגוג, כולם חוגגים. האמריקאים חוגגים את החגיגות שלהם, האירופאים שלהם, האיראנים שלהם, כולם חוגגים שלהם. גם אנחנו, גם ישראל למעשה חוגגת את החגיגות שלה. אין איזו תחושה של כחברה, שההשתלבות שלנו במרחב של במרחב החוגג הוא כל כך גדול, כל כך מופלא, אנחנו חלק בעולם, אנחנו איזה מין מולקולה קטנה בתוך עולם שחוגג, ולכן באמת אין הכנעה. אבל מעניין ככה שהמפגש עם היפנים שבוע שעבר, זה מה שהפתיע, דווקא הגויים האלה, היפנים, פתאום ראיתי, ממש ככה ממש מרתק, אם אצל, היה פה ראשי קטמקויה, נענו להזמנתי לבוא לבקר אותנו, וישב אצל אלחמן בבית, וממש ראיתי אנשים מראה שמיים כאלה שם, ומשקרים משהו מיום, והם, אני מבין שהם חיים במשפחה, זה צורת החיים שם, חיים בקרבן של משהו כמו קרבן בערך 30 מטר מרובע, כמו זה שני שליש מהקרבן הרגלי, ויש שם חדר וסלון, כולם ישנים בסלון. וזה ככה חיים, לא כי אין להם, כי ככה חיים, המעמד הכי פשוט. עכשיו זה ממש ההפך ממש של, למרות שיפן היא מדינת הממון, הם רואים בזה, זה החטא של יפן. הם רוצים לחזור בתשובה על זה, שיפן נגרדה לחומרנות יותר. ויש איזה מין יפנים, איזה 100,000 שמורים פה, שהם מייבשרים איזה מין עבודת השם, ואמון בעם ישראל, ותרומה לעם ישראל, ויכולים לעלות לירושלים פעם בשנה, ועוד מיני דברים עזויים כאלה. עכשיו, זה באמת דוגמה שיש בעולם עוד אגפים שהם לא כלילים מדינת העמון, בכלל אני חושב במזרח האקלים הוא אחר. במזרח, אין שם המון, אבל לא שאין שם המון, אין שם גם תודעה שם המון, אני חושב שאני רואה את ה... כתובים של הודו בספר שקראתי לך, וכל מיני כתובים אחרים שאני רואה אותם על הודו, שם באמת, זו תודעה לגמרי אחרת. שם יש הכנעה, היפר הכנעה, לא רק לכל גבעה גבוהה, שזה פסלונצ'י כזה, אליל או איזה משהו, וכל אחד המציר, אומרים שכל יום נוצרים בהודו עוד 5,000 אלים חדשים. כל הזמן הם מייצרים אלים חדשים, מדליקים איזה מין, כאילו איזה שטות, ומשתחווים לו, וסוגדים לו, כאילו שם איזה מין הקצנה של הגיבור. שם יש איזה היפר גבורה שם. כולם שם יוצאים בהכנעה, ויש איזה פטליזם שהוא כנוע לכל, לא דבר שפעם שהם נכנעים לשמש, לירח, זה כבר משהו מתקדם. שאני נכנעים לכל מיני, ממש הבל בריא, כלומר, כל מיני אבנים, כל מיני נרות וכאלה, מין לפרחים, הלוטוס, כל מיני כאלה דברים. עכשיו, זה באמת איזה מין הקצנה מאוד מגוחכת של, של הגבורות. אתה בהוויה, אתה קנוע, ולא לא, לא משנה לך למי אתה קנוע, אבל אתה נכנע, זה בעצם המחלחיה, אתה נכנע, נשאב לתוך עולם שכולו קנייה. העולם החופשי הוא כולו עולם שיש בו רק חגיות. והחוגגים והנכנעים באיזשהו מקום עכשיו מתחילים בסיפור הזה להתעמת. כאן לא ברור איך באמת הסטייה מהבעל תפילה אל הגיבור, איך פתאום נוצרה בפני הזה. טוב, דני, מה שלומך?
ברוך השם.
בסדר. אני איך, אני... מה? לא, אני אסתם להביא משהו על זה, כשאני... יש דעות שבשנת האבל לא שאני אבל בשלמו. ואני לא מקיים את זה. למה לא? בגלל ש... אבל, אנחנו מדברים שיח של אבלים עכשיו. בגלל שאבל לא בשלום. שלום, שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסר את השליטה שלו, אבל נזוק, הוא לא בשלום. אז שאני לא בשלום. זאת אומרת, בניגוד למשנה בברכות, שחייב אדם לברך את חברו בשם, דווקא ראו, בוא זה כותב השם, חברך היום, אני אומר לך השם, עכשיו זה בדיוק המטרה של אדם רואה את חברו, אז הוא מזכיר שם שמיים, כי זה בעצם מה שיוצר את הטש בין בני אדם, את האנושיות, זה שיש שם שמיים ביניהם. והאבל בדיוק כאילו שהוא נזוף, הוא לא בסיפור. אבל זה הכל נכון, כששם שמיים, שהמילה שלום, באמת סימנה שם שמיים, במובן הזה שהמקורי. אבל היום השאלה של מה שלך, זה שאלה שהיא איזשהו, הוא לא, אין לו ריח דתי, אין לו ריח של אמונה. זה סתם שאלה של אנושיות במובן החופשי, ולא במובן הייתי אומר שזה הכנעה. ובקשר הזה אין שום הצדקה ויש שום סיבה שאדם יאבד את הקשר הפשוט לבני אדם. כמו שאומרים היום, כל מיני הטיות ישראליות של היי, ביי, צ'או, אז כל מיני אימוצים מוזרים כאלה. וזה ודאי לא אמור לבשר שם שמיים או משהו כזה. אז רק בלום לבשר שיש סוג של הגעת מעניינים. מה המצב? המילה שלא מתפקדת כאן בודי כשאלה שבא המצב, מה זה ככה? זה הסיבה שאני אמשיך לשאול אותך גם מה שאני אמרת.
רציתי להגיד על הממון מול הגבורה, שלדעתי המלחמה של האמריקאים בעיראק ובאפגניסטן היא פחות את העניין של ממון. באמת היה איזשהו פטריוטיזם, ודווקא לוקח את עצמו עד כמה זה מגוחך, כי זה היה שוב משהו מאוד קיצוני. כלומר, או שאנחנו פה בשביל הכסף, או שאנחנו פה בשביל הצדק, ואין את ה... כאילו בעל תפילה הוא מסוגל להיות בתוך משהו ולשכון בו. ולשתוק אותו אפילו. זה משהו מאוד קיצוני כזה.
כן, בכלל, יש גם בעל התפילה, יש לו כישרון שהוא לפנים בחוץ, הוא יכול להיות בין לפנים גם בחוץ, ובאיזשהו כל יכול להסתכל על מה שהוא עושה. וכאן יש איזה מין משהו שאתה לא... אין לי חלטש, אין לי חשבו, יש פה עיוורון גמור, כמו... זה ממש, הגיבור לא מבין בכלל מה הולך שם. אני לא חושב שיודע לעשות את זה בכוח הזרוע. פשוט, אני יכול להכריע ולהחריב אותם. והם מצידם יכולים רק להשתולל ולחגוג. אין להם שום דבר מעבר לזה, כי כל העולם תמיעים, אף אחד יכול להתקרב אליהם. אז זה סיפור של עולם מסתיחי, עולם עיוור. וזה באמת הצורה שככה אני חושב שלהם, אנחנו מסרטט בעיני רוחו את עולם התוהו. זה בדיוק עולם התוהו, שיש לו כוחות מולדים כאלה, כמו מולדות כאלה סגורות בתוך עצמם. אין קשר ביניהם, החסד לחוד, הגבורה לחוד, הכל מתפקד לחוד. וזה כדרכו של המדח, זה מין לבושים לתיאור עולמות התוהו. ככה אני קורא אותו. זה כמובן לא אמור להוביל לשום פתרון, כמו שבמקום שאין... זה גם בקטנה, בעיות של האדם בכלל, שהיכולת של האדם לפלוש, להיות בטלר ולפלוש אחד לצד, לעולם של השני, זאת אולי, זאת הגאולה בעצם. כי כאן אין פלישה, יש פה אימות. יש פה כאילו, זה ממש רואה כאן את שתי רקמות לנסות במהירות גבוהה אחת לקראת השנייה על אותה מסילה. זה מה שקורה כאן. לא יכול לקראת פה שום דבר חוץ מהתרגשות והתעסקות של כולם. הלאה.
עכשיו
כאן, תהליך להזדהב בו, איתו, הוא מסוכים שלנו, שהיו סוכרים מדינות אחר, קרה בעולים מדינתם לסיפור מגי בעונה, ונפל עליהם פחד גדול. אף אחד שהם רוצים להכניע עצמם תחתיו, חשבו שהם מייס במעון ולא רוצה עמוד כלל, וזה הפך אמונותם, הכן היה בלתי אפשר אתם להיקרא תחתיו. כי היה סתם כמו שמד. מאחר שלא מאמין כלל אמונותם, דיינו בממון, ולהתראו מאוד מלפניו, התחילו לעשות עבודות להקריב קרבות לאלוהות הנ"ל. והיו לוקחים חיה, והקריבו לקרבן לאלוהות הנ"ל, ויצאו לאלוהות הנ"ל. כאן גם כרב נחמן, אם אני קורא אותו נכון, זה קשה להעמיס על סיפור, הכל פעם יותר מדי, אבל אני אגיד לכם מה שאני חושב סתם, בלי קשר לסיפור, זה הסיפור שלי על הסיפור. ואני מנצל את המיקרופון שלי לרשותי להגיד סיפורים על הסיפור. אנחנו נאמר כאן שמצד אחד נפל עליהם פחד גדול. מצד שני, כששמעו שהם עומדים המון, אז הם לא נכנעו. זה נקודה נורא עדינה. מצד אחד, אנחנו חושף איזה רובד של העלות שיש אלוהים. יש מישהו. גם אנשים ששבועים לגמרי במקום ההזוי ביותר, מודים שיש אלוהים. יש מקום, התנועה, יש פחד שמתעורר במובן שהוא מאוד קמאי, מאוד בסיסי, בעצם הדמות של האדם שהוא נכנע. מצד שני, מיד שהוא מתחיל לחשוב על זה, הרי הוא לא מאמין לי, הוא מאמין וזה. יש תנועה מאוד דומה גם ב... יש סיפור מעשי, עוד פעם, תן לי שנייה אחת. על ה... כשהחם היה גונח ומתענח על זה, מיד היה... שום מיד היה חזר... זה מין תנועה שרב נחמן מתאר אותה בכל מיני צורות. שבמלך בן שפחה. הוא נפל אז לא פה לשחרות. הנה כאן זה. המלך, גרשו את הבן מלך האמיתי, כי התחפו הבן מלך בן שפחה. זה שואל, זה התרגז. הכרע לו הדבר מאוד לבן הנהל. השם מתגרש עם דירתו לחינה, כי יסתכל בעצמו, למה כבר מגיע לי להתגרש? אם אני בן המלך, ובדי לא מגיע לי זאת. אם אני בן המלך, גם כן לא מגיע לי. ובורח בחינה, כי מה חייתי? והרע לו מאוד, ומחמד זה לקח הרבה לשתייה, והלך לבית הזונות, ורצה לבנות בזה, תימן, להשתכר וילך בשירות ליבו, אחמד שהתגרש בחינם. הוא כאילו, הוא איבד את הזהות שלו, הוא כבר לא יודע, הוא במלך בן שפחה, ואז בעצם הוא איבד את המקום, אין לו כבר יותר מקום. הוא מסיר את הליבו בשבוע שעבר על החלום, אם הוא, זה רב שיח בונים, אם הוא לא יודע אם הוא העני בזוי או שהוא כומר. ואתה מאבד את הזהות, הוא לא יודע, כאדם מאבד את הזהות שלו, זה דבר ממש נורא, כי למעשה האופציה הראשונה שפתוחה בפניו זה איכשהו לא להשתייה. זה דרוש נהל לערב פורים. דרך היחידה להגיע לשתייה, והשתייה שכאן היא לא השתייה, היא שתייה בחוסר ברירה. כלומר, השתייה יכולה לזרוק אותך למקום שהוא לא זה ולא זה, ואולי שם יתפתחו דברים אחד שאין פה. ודווקא התפרקות, זאת אופציה של התפרקות, הזונות וכו' וכו'. והמלך ענת עושה מלוכה בחוזקה וכו' וכו'. ואז הוא שוב המלך... שיש לי בן מחתה, רק רגע. היינו כאן, בשביל הקבצנים, בסיפור הראשון, שכולם היה להם חוכמה, אבל המלך היה סעודה לתת את המלוכה לבנו בחייו, והמלך קיבל את המלוכה, והיה כולם חכמים, כולם דינאים חכמים, כולם עסקים ברחבות, כי זה היה מצבנו וכו' וכו'. אז הוא אומר, במחמת החוכמות התפקרו חכמים של אותה מדינה, כן? יהיו משכילים. משמעות, מלך הנעל ועדה מתפקר גם כן. עכשיו בני המדינה לא מתפקרו, אנשים הפשוטים, הם יהודים תמימים. החכמים, האליטה, הם מתפקרים. מחמת שהיה דקות ובתי החוכמה וכו' וכו'. עכשיו ככה, והבאמת, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיו לו מידות טובות וישרות. אני אזכר לפעמים, הכנו בעולם, מה הוא עושה? והגונח המתנח על זה שנפל לי מבוכות כאלה ואיתה כל כך, והם מתנח מאוד, אבל תכף שהיה מתחיל להשתמש בשכל, חזר להתחזק את הרחובות של אפיקורסות. חלק כמה פעמים גונח המתנח, שיש בשכל, חזר להתחזק את אפיקורסות. זאת בדיוק אותה תנועה שרב נחמן נתן אותה גם כאן, ושהוא מתאר איזה מין שנפל עליהם פחד, אבל היה שהם תפסו שבעצם הוא לא מקבל את האלוהות של ארמון, מיד הם... אז הכל בעצם מיד עזרו לסורם. אז זאת תנועה שרבי נחמן כאן מדי התמודד איתה עם התנועה הגולמית הראשונית שאבותיו, אבות אבותיו, עם יראת שמיים הפשוטה ביותר. מצד שני, מיד שהוא נזכר שהוא רבי נחמן, הוא כבר הבין שזה לא בשבילו. יראת שמיים, להיות פוסטריז, להיות סתם יהודי פשוט זה לא בשבילו. מיד נכנס לכל מיני לופים כאלה. וכאן זה מאוד 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 ברור לי כאן, יש כאן משהו שובבי כזה. הרי שהוא נזכר שבעצם הוא לא אוהב את הממון, והממון זה בעצם השעשוע. מה אתה רוצה לקחת לי את השעשוע שלי? ומזה אני בעצם חי. תבוא למישהו מהאלה שאוהבים לחגוג, ותגיד לו שיש גיבור, מגיע יום כיפור. יום כיפור, כיפור. כאן ביקנה יום כיפור. להגיד לו שהתנאי שיהיה כיפור הוא שאתה צריך ללכת לגור בקרוון. לא, 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 עד כאן זה. בסדר, יום כיפור הוא בסדר, יש קצת טירת שמיים. אבל אני אתן לי את ה... אני רוצה להמשיך לחגוג, מה?
במלון.
במלון, במלון זה קטן, והיחתה. זה בדיוק הנקודה שכשמתנגש ברובד המודע, כשרובד המודע מתחיל להיכנס לעניינים, הוא מיד אתה פוגע כאן במה בלתי אפשרי, כלומר אתה לא יכול... אתה לא יכול לצאת, וזה אגב דבר מאוד מאוד לא פשוט, שאדם נמצא תמיד במתח בין הרובד המודע לרובד שהוא קודם למעלה מן הדעת, הרובד של הקיום עצמו, כאן בדיוק ההתגוששות של רבי נחמן מאוד חווה אותה. יש רבדים שהם לוקחים אותך במובן הכי טבעי שלך למקומות המקוריים, הקמאים שלך, את הרצי הילדותיים שלך, משהו כזה. מצד שני, הרובד המודע, הרובד שכבר בנוי באחוז בכל מיני מארגים שמסמנים שכבר התרגלת עליהם, אתה מאמין בהם בצורה זאת או אחרת, כאן נוצרת התנגשות בין הילד שבך, שמחפש את הראשוני, לבין האדם המבוגר שכבר הוא מאוד תפוס, ממש הוא תפוס. וכאן באמת זה התנגשות לא פתירה. אין מה תעשה עם זה בדיוק. זה מאוד יפה התיאור כאן, בא גיבור מיד פחד גדול. באמת הזכרו שהוא לוקח לו את ההמון, אז מיד הם כבר... הכל השתמש כאן. זה ממש רואים כאן את ה... גם יצא במלך, מצד אחד החוכמה הביא אותו לאפיקורסות, אבל אז פתאום שהגונח מתנח, פתאום נזכר בהנחה שלו הביא אותו למחוזות המאוד מקוריים שלו, ואז הוא היה גונח איך נפלתי ואיך פעם, מיד הוא חזק השכל, הוא אומר, מה הבעיה? אני בסך הכל חי איתו, ומה שאני חושב זה נכון, וכולי וכולי, וכאן המתח הזה בין השני הרבדים האלה, הם באמת זאת התנגשות, זה מאוד מתאים גם לערב פורים. אני חושב שבאמת הפורים והמבחן הוא האם באמת אפשר להשקוט גם את הדעת. אתה הולך לעד לא יודע ומשאיר את הדעת בחוץ, תמיד יישאר כאן מתח, ברגע שלמוחת פורים נחזור אל הדעת, ברגע שלא עשינו שום דבר. כלומר, פורים עצמו, שחזרנו לאיזה רבדים מקוריים, היינו בעץ החיים, אבל אחרי שמהר התוארנו וחזרנו להיות בעץ הדעת, כאילו שום דבר לא יקרה, אולי יכול לקרות גם. כי אנחנו באמת שבועים בתוך איזה מארג מסמנים מאוד, שמאוד משתלט על הקיום שלנו, ואין לנו אפשרות לפורר אותו, לפרק אותו, אנחנו נחזור אותם דברים, בדיוק אותם ריגושים, אותם התנהגויות וכו' וכו', זה הרי זה מהסתם יחזור על עצמו. הלאה? והגיבור הנעל היה הולך ומתקרב אליהם בכל פעם, התחיל לשלוח עליהם גיבוריו, מה הם רוצים? כדרכו כנעל, והיה עליהם פחד גדול, ולא יודעים מה לעשות. ויעצו אותם אנשים סוחרים שלהם, היות שהם במדינה, שכל מיני המדינה כולה בלהות, נושאים מלאכים בנו שכל הרגשי אותה מדינה, וכתוב מהגדולים, כולם אשר לא מופלגים, עד שהקטן שלו גם כן אלוהים לפי טעותם, כי הקטן שלו הוא שיעור מופלג, ויש לו כך וכך שיעור קצור ללא הכנעל, וגם נושאים מלאכים, כי הסוסים שלהם הם מכוסים מאשר גדול בזהב וכו', עד שכיסוי של סוס אחד עודד לסך של מלאך שלהם. וכך שנושאים מלאכים, שקושבו שלושה זוגות מלאכים אל העגלה, ונושאים מהם, בכלל צריכים לשלוח לאותם מענה שם, ביום חמישי למדתי סיפור של הבעל שם טוב, שהשיח הבריאו מביא אותו, על הסוסים שחשבו שהם מלאכים. כנראה הסתובב שם הסוסים שחשבו שהם מלאכים. זה היה סיפור של הבעל שם טוב, שתראה לי סיפור שאחד היה שם את תעליתים, ולא זכה לגילוי אליהו, אמר לי איך זה יכול להיות, ועד הרסיח הבונים, כתוב שמי שיושב בתעליות כך וכך, נזכה לגילוי אליהו. אבל לא רסיח הבונים, יש הבעל שם טוב, זה סיפור שפעם הגלום לקח, שכה לגלה וסוסי להגיע לחוס חפצות, אבל שכה אותם על הדרך, רק לפנים, כאילו, רק כאילו. כי בעצם הוא השביע בשבע, היה לה קפיצת הדרך. היה לה קפיצת הדרך. זה היה לה גלה וסוסים, אבל בשביל המשחק, הוא לקח גלה וסוסים, כאילו. והסוסים האלה, לא יודעים מה הולך פה. הם רגילים שכל תחנה שהם עוצרת, אין לנו לאכול. ואומרים, רואים שם כמה תחנות, קפיצת הדרך, ואף אחד לא נתן לנו לאכול. טוב, אז כנראה שאנחנו בני אדם. הבני אדם כשמגיעים הלילה לאיזה פודק, אז כנראה שאנחנו נקבל שם את האוכל, שם לא קיבלו, כי הם יגידו חוס חפצם. אנחנו אומרים, ככה כנראה שאנחנו מלאכים. ובסוף כשהגיעו לחוס חפצם, אז הלך הבעל גולה ושם את הסוסים ברפת, ואז הם יטפלו על האוכל כמו סוסים. והלקח אומר הבעל שם טוב, שגם אם אתה עצם, גם אם אתה צה, לפחות כשמגיעו לסוף האוכל, אל תטפל עליו לסוס. עכשיו, זה מעניין ככה שהסוסים והמלאכים כאן, נפור משפוטרו של שקושים מלאכים לסוסים. שקושים שלושה זוגות מלאכים אל העגלה ונוסעים, הם בכלל צריכים לשלוח לאותה מדינה, ושם יהיה להם בזרע בוודאי. ואחר שכל מדינה הם כולם אלוהות. אותם הדבר בעיניהם מאוד, תראו מעמדים שהעבודה יהיה להם משם משם, ואחר שכולם אלוהות כלל. הבנתי להנהג לשם את הרחוב, וזה היום לסיים, שאילך הפעם אל אותה מדינה, אולי אף אחד נשאית לי את האותם זה, והלך לשם בעל השומרים, התחיל לדבר עם השומרים, נשים עליהם שכאן, נלחץ לי לבעל תפילה עוד פעם. הוא שוב ישב מעבר לבעל תפילה. עד עכשיו סיום סיפור הגיבור, הבעל תפילה הזה של עצמו שהוא אילך הפעם אל אותה מדינה, אולי אף אחד נשאית לי את האותם, והלך לשם בעל השומרים, התחיל לדבר עם שומרים אחד כדרכו, וסיפר לו שם הגיבור ענה שיש להם פח גדול מפניו וכנל, ושאלו אותו בעל תפילה, ומה אתם רוצים לעשות? סיפר לו שם הרגן ענה שרוצים לשלוח למדינה של כולם ולוד וכנל, וישחק מן הבעל תפילה ואמר לו על הכל שלו גדול, כי אותם בני המדינה, כולם רק נדע כמונו. וגם אתם כולכם אלוהים שלכם, כולם בני אדם ולא אלוה. רק שיש יחיד בעולם שהוא הבורא יתברך שמו, זה לא מעניין, שהאמירה שיש יחיד בעולם, זה הולך בדרך השכנוע על ידי הבעל תפילה, בדרך הפחד על ידי הגיבור. מה שהם חותרים לאותה מטרה, איך מוצאים את אנשי הממון מהטירוף שלהם. וזה הולך כאן הרבה בענק על זה שהגיבור והבעל תפילה למעשה חותרים להגיע למדינת ההמון, מה שנקרא חותרים למגע, ואליהם שניהם באים מכיוונים הפוכים. הגיבור רוצה להכניע אותם, הבעל תפילה רוצה לשכנע אותם. ממש זה נורא יפה שכאן הוא בנה כאן את המתקפה. כל שטות גדול, גם אתם בני אדם, אין אלוהים לך, זה הכל שטות, אין אלוהים כזה וכו'. יחצי הדברים דיבר בעל תפילה על שומר ענה, ולא שומר עליו על שומר, כי כבר נשכה אסתם תורתו יאיר אבין כנל. אך אף על פי כן, הבעל תפילה בעל הדברים, עד שבסוף ישיר על שומר, ויותר מזה, מה אני יכול לעשות? אני לא רואה נהיה ככי דענו, יש כאלה בני המדינה של רבים. אותו תשובה הייתה קצת נחמה לבעל תפילה, כי הבין שהתחילו לדבר קצת להיכנס בעיני השומר. כי הדברים שדיבר הבעל תפילה מקודם, פעם ראשונה עם אותו השומר, והדברים שדיבר אתם התקבצו יחד, עד שעשו איזה ראש אז בליבו, עד שהתחיל מעט להסתפק עם אותו תפילה קצת, כנראה לתוך התשובה כנל, הנל, וכן הלך בעל תפילה השומר השני, דיבר עם רק כנל, ולא שמע גם כן, עכשיו ישו לדבר כנל. אבל אני הכי כרגע לבדיני המדינה, לכן כל השומרים כולם ישו לו תשובה בסוף. כאן אחד בעל התפילה לעיר, נכת שכל מדברים כדי דרכו, והשם שכולם בפירוק גדול, ואין תפילה גדול לעשות את תורת תפילה, והשמרו אליה וכו' וכו'. ואומרת הקטע, ונעשה רעש בעיר. ועכשיו שנמצא אחד שדבר כמה שעושה שחק בגלותה רבה שיש אחד וכולי, עניין הגיבור אומר כנל והבינו, סליחה, הגיעה לך השורה, עניין הגיבור אמר להם, האם אינו זה הגיבור הידוע לי, ולהבין את דבריו אלו. וכן הוא הלך מאחד לחברו ודבר עם הכנל, והעניין הגיבור אמר לכל אחד כנל, אם אינו זה הגיבור יכול ללב את דבריו. וזה מלפי עתי זה צד ספרותי מתוקם של נחמן. כשהוא בא לתפילה, מביא להם את הגיבור, אבל הוא מביא אותו, אני מכיר את הגיבור ההוא, אבל הוא לא מספר מה זה הגיבור. הוא כאילו אומר, יש לי יסוד, אני יודע מה הגיבור ההוא, ויש מקום, הקשר שלהם הגיבור, הוא לא מזה שהגיבור הגיע לשם, אלא בזה שהבעל תפילה מספר לו שאני מכיר את הגיבור ההוא. שהוא מספר פה על איזה גיבור, ואני מכיר את הגיבור ההוא, וזה אולי הדבר הכי קשה לסבול. כי אם בא גיבור רק עם הכוח, אז אחים מכירים קורבנות ויגברו עליו עם כל מיני שדים ורוחות. אבל כשבא בעל התפילה, כשאני אומר אליהם בגלל, הנה השם מתחיל להשתכנע. תשמע, אני מסכים איתך, אבל מה אני לבד? מה אני כבר יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אז הוא מבין שמשהו איזה חור בסלק מתחיל להיבקע, כי הוא כבר מצליח לשכנע אותו, אבל אז התעלות שלו, יש איזה גיבור גם, הגיבור הזה גם כי נמצא, יש הכל מונח כאן, בפרשנות שהיא לפחות, הוא כאן אוכל את הדין ברחמים, ויש מקום, הוא יצא לך, מגיע מידת הרחמים, מידת החסד כאן, לא אוכל איזה החסד, קצת שני הוא שוטל פה את הגבורה, אבל שוטל אותה במין סיפור שהוא משאיר כמשהו טרנסנדנטי. יש איזה עולם, יש אלוהים, יש גיבור, יש משהו שמחוץ לסיפור כאן, מחוץ למעגל כאן. והוא מספר שיש משהו, יש איזה גיבור במקום אחר שהוא נמצא שם ולא כאן. בעצם התנועה הזו היא כבר יוצר כאן את ההמשך, כבר יש כאן איזה מין, בנקודה שהבעל צבילה נכנס ומספר על הגיבור, שאני מכיר את אותו גיבור הידוע לי, כאן הוא בעצם יצר פה איזה מין כדרכה מופלאה של המנחה שמספר סיפורים, שהוא הכניס את הגיבור לתודעה של בני המדינה, אבל לא הכניס אותה ממקום של מבחוץ, אלא הכניס אותה מבפנים, וזה למעשה, מהבפנים הזה כבר יכול היה לספר לנו שיש גם, תגידו שיש אלוהים ויש גיבור, שהוא יצא בעצם מבחוץ, אין משהו כזה.
מה,
אני נמצאת איתו
אתה לא
יודע איזה? למה מבפנים?
כי הוא מדבר על זה. זה לא גיבור באלף נמצא כזה, זה רק הסיפור, זה סיפור, הגיבור עולה אותי פה, סיפור.
כן.
אין פה גיבור, זה רק סיפור. אתה שותל את הגיבור דרך סיפור. זה חלק עם מסע השכנוע.
הבנתי.
זה לא באמת בגיבור שבא מבחוץ
וכמה שלו. כן, כן, כן. ולא צריך כאילו לתאור את המציאה, עושים משהו שמעניין עכשיו.
מהמקום שלהם, לגמרי. אבל זה גיבור, זה כבר מישהו שהוא אוהב אותו, הוא לא בפנים. ויש מקום כבר, וזה יוצר איזה תנועת, ויש מקום משלם כאן את הגבורות, כזה את הדין, זה מין המתקת הדין. גם מפני המתקת הדין היא שאתה, אדם למשל סובל, לא יודע למה הוא סובל. גם מדברים באחרון הבא, שחלק מהמתקה של הדין, שאדם באיזשהו מקום מבין למה הוא סובל. כשהוא מבין למה הוא סובל, הוא מבין מה הבעיה שלו, אז הוא יכול לסבול את הסבל היום. אם אין לו, אם הוא לא, אם זה נראה לו לגמרי לא בהכנעה לסבל, קבלת הדין היא בעצם המתקה שלו. ואיזשהו מקום גם כאן, בעצם מה שקולה להם, יש גיבור, ועכשיו משהו מזמין אותם להיכנע. להיכנע, אבל לא מקריאה מתוך פחד חיצוני, אלא מתוך שיש, תאמינו לי, אתם יודעים שאני מדבר לעניין, ואני אומר לך שיש גיבור, וצריכים להיכנע אליו. ברגע שבא של קצת הפילוסופים, העלאת ההכרח לחופש. באיזשהו מקום, אם אתה נכנע בגלל שאין לך ברירה, כי מישהו שם לך פטיש 5 קילו על הראש, זאת הכנעה שהיא לא תועיל. אבל אתה מקבל על עצמך להיכנע, אתה נכנע באמת כי אתה, יש לך איזו שבירה פנימית, לא רק שבירה חיצונית, אז באמת אתה שותל את הגיבור בתוך המרחב שאתה חייב.
הוא לא אומר להם, אנשים צריכים להיכנע לפני הגיבור. אתה לא רואה עם רב של הבעל התפילה. הוא חותר להגיד להם שבעצם גם הגיבור הוא אותו סטטוס כמו, אותו מעמד כמו, והם שניהם שעובדים. באמת, לאותו אחד ויחיד.
זה גם יפה מה שאתה אומר.
זה מה שהוא חותר להגיד, הוא לא אומר, תקנעו, הוא אומר, גיבור הראש, שמעתי עליו, גם אני... כן. אתם פחדים ממנו, זה לא העיקר, הגיבור זה לא הבעיה שלכם. אני מכיר אותו, הוא לא הבעיה. זה שליח של אותו מלך.
הוא לא מלך, נכנע. הגיבור הזה שרוצה לספר מי זה הגיבור הנ"ל. כל הסיפור הזה מגלגל פה עכשיו לדברים מאוד נפלאים. והגיבור הוא אדם מאוד מרכזי פה בסיפור.
ברור, אבל הוא לא אומר להם שמקום שצריכים להיכנע.
לא, הוא לא אומר שצריך להיכנע, אבל הוא שותל, הוא גיבור, אחרי כל יש לו נוכחות. והקריזמה של הגיבור משפיעה הרבה יותר כאשר הוא הופך להיות איזה סיפור של הבעל תפילה. מאשר אם הגיבור היה מגיע בעצמו, הרי הגיבור צעת, והוא אמר שאלה גיבור הולך לכבוש את המדינות ולהחריב אותם. וכאן הגיבור באיזשהו מקום מופיע כאן דרך הסיפור של הבעל תפילה, שהוא מספר כל המשך כאן, הרבה מאוד מהאזור של הסיפור. מהסיפור כאן הוא מגלגל לספר את הסיפור של הגיבור. הוא מגלגל אותו לכאן, לקטות, כל מיני דברים מאוד יפים. זה לא נראה עכשיו. אבל הוא מכניס את הגיבור דרך הסיפור שלו. אז אותו גיבור שכל היה בדרך כאילו רק להחריב אותך, הוא הופך להיות גיבור שהולך לבנות אותך. הולך באיזשהו מקום לעצב אותך. דרך הסיפור של הבעל התפילה. אבל זה מין שילוב של... שיר שמצד אחד הוא הגיבור הזה בא מבפנים, מצד שני הוא בא אליך. טוב, נראה נכונה, צריך עוד, אני חושב שממשך הסיפור זה מאוד, לא נראה לי שזה פתח לפנינו כאן אפשרות לראות את הסיפור באופן.
יש מקום זה מידו של הנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, יש מידה של תפילה, של רחמים, כמו שאמרת, תפילה רחמים, וזה הוא, בעל התפילה. יש מידה של גבורה, ושני האלמנטים האלו, במכלול אלמנטים, באים לתקן את האדם, אדם שרדוף אחרי,
נכון.
או שבאים אליו בטובות וברחמים. או שבגבורה, בדין.
אבל גם הדין פה הוא שאתה מקבל את הדין.
כן, אבל המגמה היא כמובן לתקן את אדם, לא רק להכניע. לא להכניע אותו, הכנעה עצמה היא לא, זה לא המגמה. המגמה היא שאדם יתקן את מעשיו שם.
כשהרב שגר התקומם כנגד הפירוש של הרב סולובייצ'יק, שהתפח דרך זה כוח. דבר דרך זה סוג של הכנעה, לא של כוח. כי יותר דרך הכוונה שיהיה בעיות לא... יכירו, ידעו כל יושבי תבל, והם יקבלו את הפחד. לא פחד שבא לשתק, אלא פחד שבא לעצב, לבנות אותך.
זה לא יכול להיות שזה יהיה ככה. לא יכול להיות שזה...
טוב, שבוע שמח.
שבוע שמח.